ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לכל ה... גם החדשים. אנחנו נמצאים בחודש כסלו. אחד החודשים האהובים עליי. מדוע? חנוכה. חג של אור. כשהחורף נכנס, הקור נכנס, צריך להאיר אותו בחום חסידות. תורת ישראל ניתנה בחודש סיוון, החודש השלישי לחודשי הקיץ. מונח אצל החכמים שפנימיות התורה ניתנה בחודש השלישי לחודשי החורף. חודשי החורף, החודש השלישי, תשרי, מר חשוון, כסלו. כלומר, פנימיות התורה ניתנה בחודש זה, וקרו הרבה מאורעות מאוד מעניינים, דווקא בהיסטוריה לא כל כך רחוקה של עם ישראל. אחד מהם זה תורת חב"ד, שהתגלתה ויצאה בצורה יותר בשופי כזה, יותר החוצה, עם חג הגאולה שנקרא י"ט כסלו, אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, יושב כמניין הפרקים בספר התניא, זה מה נקרא הדובדבן של החסידות, 53 פרקים, יושב 53 יום במאסר. מדוע? מדוע? כי ספר התניא בא להאיר את החושך, להפוך חושך לאור וקור לחום. מגמתו היא להחליש את הקליפה, לא רק להחליש את הקליפה, אלא לעזור לאדם להגיע לתובנה הכי גדולה על האדמות, שהיא שכל מה שמסביבו זה אור אלוקי פשוט. על מה אתה מדבר איתי? אני רואה שולחן, אני רואה כיסא, אני רואה עצים, אני רואה שמיים. זה המגמה של הספר וכל תורת החסידות. ואיפה זה מתחיל? זה מתחיל, רבותיי, מדוע זה מתגלה דווקא עכשיו, בשנים האחרונות, במאות האחרונות שלנו. חוכמת הסוד עברה, ברוכה הבאה, חוכמת הסוד עברה, מאדם הראשון, אברהם אבינו, ספר יצירה, חוקים ליצירת העולם, וכן מחכם לתלמיד, רב לתלמיד, עד כשבמאה השנייה מגיע רבי שמעון בר יוחאי, מתחיל להגות בזוהר, אוספים את כל שיעוריו אל תוך ספר, ובספר זה כתוב שעם ישראל יצא מהגלות. מה הכוונה גלות? יש אנשים שחושבים שגלות זה זה שבני ישראל יצאו לתפוצות. לא, טעות. מי שכבר יודע, ישמע שוב פעם. גלות זה לא אומר שבני ישראל נמצאים מחוץ לארץ ישראל. בני ישראל פוזרו בתפוצות מתוך כוונת תכלית. שיהיו נשמות נרות להעיר, כל אחד הוא נר, נר השם נשמת אדם, שיעיר בכל הגלובוס הזה. בגלל זה אנחנו פוזרים בתפוצות. זה תוכנית אלוקית מראש. אז הוא בא לנה, אתה בגולה. נכון שאתה בגולה, זה גם כן, אתה מחוץ לארץ, אבל העניין של הגלות זה החושך הפנימי. עם ספר הזוהר ניצא מהחושך הפנימי, זה במאה השנייה, התקופה הרומית. במאה ה-15 האימפריה האוטומנית בארץ, מגיע הארי הקדוש, גלות ספרד, מגיע ואומר, מצווה לגלות זו החוכמה. איזו חוכמה? חוכמת הקבלה. מה בחוכמת הקבלה? שלושה רבדים. קבלה נבואתית, קבלה מעשית, קבלה עיונית. כולל מדונה. אני רואה שאת... כן, נבואתית, מעשית ועיונית. אנחנו עוסקים רק בקבלה עיונית. זה מה שאנחנו יכולים להבין. מה הכוונה קבלה עיונית? מדוע נברא העולם? מה אני עושה פה? מה הכוחות שלי להצליח? מה אל המלאכים? מה זה צבא השמיים? המבנה המודולרי של אור אינסוף. תלמד עליו. תסכים. תהיה רוחני. זה ב-1570 כשמגיע הארי הקדוש ואומר מצווה לגלות זו החוכמה. 300 שנה אחורה מגיע רבי ישראל בעל שם טוב. עם ישראל נמצא בעילפון רוחני ולוקח את החוכמה הזו, את הזוהר, ומתחיל לתרגם את הזוהר לחיי היומיום של היהודי הפשוט. שהדברים האלה לא יישארו מושכלות, אקסיומות של פיזיקה או מתמטיקה, בלי שייכות אליי לחיים שלי, כי זוהר מלשון אור. אז אם רבי שמעון בר יוחאי אומר, והארי הקדוש אמר מצווה לפרסם, שאם הספר הזה נמצא מהגלות מהפנימית, אם נפתח את הזוהר לבד, זה הרבה ג'יבריש, זה קשה. אומרים לך, תקרא, תקרא, זה ברי לנשמה. תגידו, תהיות של ברי, ילך על שבר, ילך עם מנוחה. בסדר. נכון. אנחנו דור דעה, אומר הארי, אנחנו גלגול של דור המדבר. על ידי הדעת הנכונה, אנחנו נעיר את החושך הפנימי. רבי ישראל בעל שם טוב, מפיץ את החסידות, מגיעים החסידים שלו, כולל רבנו נחמן מברסלב ורבי נועם אלימלך ואדמו"ר הזקן, שאלו חסידים גדולים שכל אחד פתח את תורתו והמשיך אותה בערוץ מסוים. חב"ד באופן של הבנה והשגה. י' את כיסלב, 53 יום, יושב אדמו"ר הזקן בכלא ומקבל גילוי מלמעלה של רבו ישראל בעל שם טוב המגיד ממזריץ'. הוא שואל אותם, מה עשיתי? יש כתרוג למעלה? הוא אומר, כן, תשמע, זה לא פשוט. הספר שלך הולך להחליש את החושך. הוא הולך להאיר את החושך. להסיר את הקליפה. כל דבר יש פה קליפה. לדוגמה, מה אתם רואים עכשיו? מה אתם רואים? כובע, זקן, זה קליפה. מה, אני רואה את יקירי אורי באמת? צריך להשאיר את הקליפה, להסתכל פנימה. זה חודש כסלו, זה חג החנוכה, זה חג האור. ובגלל שאנחנו נמצאים בחודש של פנימיות התורה, ואנחנו עוברים תאריך שנקרא י' כסלו, בנו של אדמו"ר הזקן, השתחרר מהמאסר, וזה גם כן ההילולה שלו בט' כסלו, ואנחנו לקראת י' ט' כסלו, אנחנו הולכים ללמוד מאמר חסידות, שהולך לפרוס לנו מונחים בקבלה, ואנחנו הולכים לדסקס בעצם ולהאיר את מה העניין הזה שחנוכיה, הרעיון של החנוכיה, נר החנוכה צריך להיות מצד שמאל. כשיבוא חג החנוכה בעזרת השם, אנחנו אומרים להדליק חנוכיה 8 ימים, נכון? אנחנו עומדים לדבר על חג החנוכה מהפנימיות שלו. אנחנו נתמקד, וזה מה שהפליא תורת החסידות לעשות. ניקח את הפשט, את הדרש, את הרמז, ואת הסוד ואת הקבלה, ונשזור, נשזור. נשזור לנו שרשרת שתאיר אותנו בעזרת השם לכל השנה, ואני לא צוחק. הדברים שלפנינו, אנחנו נדסקס בעניין של מה אני עושה פה עלי האדמות. איך אני אמור להגשים את המטרה שלי? איך אני מאיר את החושך הפנימי והחיצוני? היכן צריכה להתמקד הנקודה העבודה שלי בכדי שבאמת אני אאיר את כל המציאות באופן שכל דבר שרק יעלה מהסכסוך, המאבק כוח הכי קטן שלי עם עצמי או שלי עם המציאות, עם כל המעגלים שסובבים אותי, אנחנו נתבונן בתבניות חשיבה שיעירו את כל העניין הזה בשורשיו. אנחנו נדבר על ביטול האגו. איך ביטול האגו אפשרי, והאם הוא בכלל אפשרי. אנחנו נדבר כיצד נברא העולם. העולם נברא איך? במאמרות, בדיבור. מדוע נברא העולם בדיבור? ולא באופן אחר. כשהקדוש ברוך הוא אמר, והי אור, תתשה הארץ דשא, יבדלו מים מן המים, כתוב בתלמוד שהבריאה נמשכה, נמשכה עד שהוא לא גער בה, היא לא הפסיקה. מה אנחנו רואים? שהקדוש ברוך הוא מבקש שיהיו עצים, אבל מפורט בחמש תחומשי תורה, במעשה בראשית, מה הצורה של העץ? מאיפה באו הצורות שלנו? חשבתם זה פעם? עץ. מי קבע שעץ ככה ייראה? מי קבע שככה יהיה דולפין? כל דבר בנוי מחומר וצורה. מה ברא את החומר? מה ברא את הצורה? אנחנו ניכנס למסע. שבסופו של דבר, מה אנחנו רוצים להבין? את ההלכה. נר חנוכה מצווה להניחה משמאל. כדי שתהיה מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל. בעזרת השם שייכנס לנו חג החנוכה, אנחנו נדליק חנוכיה, ואיפה אנחנו אומרים להציב את המנורה? צד שמאל לפתח. פעם אני אגיד חנוכיה, פעם אני אגיד מנורה, תדעו שאני מתכוון אותו דבר, הכל משלשל מנורה, הנס, שנעשה נס פח. קד פח השמן שהספיק לשמונה ימים והאיר את שבעת קני המנורה. משם משתלשל הנס הזה, ואז אנחנו כל שנה לזכר הנס שנעשה, שהוא מעל הטבע, אנחנו מדליקים את החנוכיה. חנוכיה צריכה להידלק בצד שמאל של הדלת. עכשיו, שואל על זה אדמו"ר הזקן שאלה. למה הוא שואל על זה שאלה? מדוע נר החנוכה הוא מצד שמאל ולא מצד ימין, כמו המזוזה? סליחה? או יפה, את כבר עולה לקבלה, לפני שקבלה, בואו נתהה קצת בשאלות. נסתכל בשאלות ונשאל למה גם כן יש לנו פה שאלה. למה? כי כתוב בהלכה, בכמה פוסקים, הם אומרים ככה. כשאין לי מזוזה, אין לי מזוזה, איפה תהיה החנוכיה? בימין. אבל כשיש לי מזוזה, החנוכיה עוברת לשמאל. בואו נצייר לנו בית המקדש. אנחנו נכנסים למקום שאיפה שהיו הכהנים עומדים, אנחנו נכנסים שער 14 מדרגות עולים, שער ניקנור, נכנסים, רואים את המזבח. על המזבח אלו הקורבנות, והכהנים רצים, ושם הכיור, ושוטפים, ופה, ושוחטים. ולפעמים אנחנו רואים את הדלת אל קודש הקודשים. אנחנו פותחים שני דלתות עצומות. נכנסים פנימה אל תוך ההיכל הקדוש, ושם מה מונחים לנו? מנורה, לחם, שולחן הלחם שעושים, לחם הפנים זה נקרא, לחמים קדושים, התבנית ומזבח. באיזה צד הייתה מונחת המנורה? סליחה? יפה מאוד, אתה נראה שהיית בתוך הדמיון מודרך, אז זה פשוט. אז רגע, אם המנורה הייתה בצד ימין בבית המקדש, נכון? וכתוב לי מצווה להניח את נר החנוכה דווקא בצד שמאל, אז יש לי שאלה, למה לא בצד ימין? אם הנס נעשה במנורה שנמצאת על צד ימין בהיכל, מדוע אנחנו לא שמים את החנוכיה בימין? יש לנו פה שאלה. אולי זו שאלה דקה, אבל זו שאלה שבאה להגיד לנו שיש קשר בין החנוכה, בין נר החנוכה לצד שמאל. בכלליות במאמר אנחנו ניכנס לתבנית הבאה. מה זה מזוזה, קו הימין, ומה זה קו השמאל לחנוכיה? זה הולך כנגד נר מצווה ותורה אור. המשמעות הרוחנית של המצוות, נר מצווה ותורה אור, הם בעצם שני קווים, שני אופנים בעבודה שלנו, בכדי לקיים את המטרה שלנו עלי אדמות. והיום אנחנו ננסה לבאר מה המטרה שלי עלי אדמות. לשם מה נבראתי? שני האופנים האלה של נר מצווה ותורה אור, כרגע אני פורס לכם זריקה כללית, לאט לאט הם יתפרסו. כרגע היום אנחנו נתמקד כיצד נברא העולם, והוא נברא בצורה מסוימת, הוא יצר אותי את אייל, שאייל יכול להלך כאן ולהרגיש מנותק לגמרי משורשו. נכון? מסכימים עם זה? מסכימים עם זה. אני אשאל, אני אציף שאלה. אחרי, אתם מראים לי קצת עייפים. אני רוצה לספר לכם שחמישי הגעתי לאילת, שישי שבת נחתי לי קצת שמה, אבל לא הספקתי ממש לנוח, כי זה היה בר מצווה של הבן דוד שלי. הבן דוד שלי, הבן שלו, הבר מצווה. אז הוא ביקש ממני באמת להגיע ולעשות השתדלות, ותודה לאשתי הצדיקה, החליטה לשחרר אותי. אז יום שישי ישבנו וקצת צחקנו, ואתה יודע, זה המשפחה, הנוף הכללי לא היה פינגוויני, בוא נאמר ככה. כמעט בכלל לא, נראה לי שייבו אותי יבוא אישי מאנטרטיקה. ואני יושב שם עם... כן, עם כל הקהל, בלג, 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 בלג. ושמחים וצוחקים, וברוך השם, ועלייה לתורה, ודברי תורה, ותתתה, לאט להתחמם מהאווירה. מוצאי שבת השמחה הגדולה, הם עשו את זה. אז חשבתי שאני אלך לישון ב-11, ואני אקום ב-4 ויצא לכבישים. בסופו של דבר, ב-1:30, הלכתי לישון, קמתי ב-3:30, השינה שלי הוטרדה כל הזמן על ידי יתוש. נסעתי בדרכים, עצרתי לחצי שעה כדי לסגור את העיניים. הגעתי לצפת ב-10, התפללנו, קיבלתי קבוצה, תפסתי את הרכב, והלכתי לתפוס רכבת. קיבלתי ייעוץ, ועכשיו אני איתכם כאן. זהו, רק כדי אז אין בעיה, בסדר, בסדר. על הכיפק. והיו כל כך הרבה השגחות פרטיות בסיור הזה, אני לא יכול פשוט לומר, לא יכול להסביר את זה. כלומר, תאר לך, אתה מתלהב אחרי 12 שנים שלא צללתי, אני צוללן, דיימן מאסטר, אני מגיע לחנות צלילי, כאילו בהתלהבות עם הציוד שלי, ואני מגלה שה-BC אינפלייטור שלי לא עובד לי. עכשיו, כמובן, הכל זה עניין של תקציב, אין בעיות, יש לך להשכרה, אחי, אבל גם ביטוח שלם, גם זה, גם... ופתאום קול לידי שואל, אתה רוצה את הציוד שלי? אוי, זה אנשים טובים. ופתאום שני מפקדים, דרגים עם פלאפלים וכאלה, קח אתם לסיור באסנט בצפת. וואי, תראה, יש לנו אותך פה, אתה נראה לגמרי אחרת. החליפת צלילה שלי עוד מהתקופה הטובה של... שהייתי אוהב ורוד. אתה רואה אותי נכנס לזה וכולם זוכים לי, הרב, הרב, אתה עם כיפה. אמרתי, לא, זה בסדר. הוא אומר, אתה נכנס לצלילה עם כיפה, אני אומר, לא. משקולת מכאן, משקולת מכאן, והמשקולת של הקדוש ברוך הוא, תראה, תראה למטה. תצלול לעומק, אז בואו נצלול, חברים. בואו נצלול והכל לאט לאט ייפתח ויהיה לנו אח שמח. אז בואו נסתכל. כדי להבין את כל העניין הזה, מה אמרנו, בעצם יש לנו שאלה. למה החנוכיה מצד שמאל? הבנו, נר מצווה זה הולך כנגד המזוזה, צד הימין, שבעצם זה בא לומר לנו שיש לנו כאן שני אופנים, שני סוגי עבודה לבצע את המטרה הכללית של עבודת האדם עלי אדמות. אלה שני אופנים. לאופנים האלה עדיין לא נגיע היום. היום מה אנחנו נברר? איך נברא העולם? מדוע הוא נברא בצורה הזו? כדי למה? כדי שאני, כשאני אבין איך נברא העולם, שלום וברכה. כדי שאני אבין כיצד נברא העולם, מה אני אשכיל להבין? מה בעצם העבודה שלי? הרי זה כמו שאתה בא למפעל, נכון? ואתה הופך להיות בורג במערכת. מה אתה רוצה להבין? איך כל המפעל הזה עובד? אם אתה לא תבין איך המפעל הזה עובד, יהיה לך נתק, אתה לא תרגיש את המטרה שלך על האדמות. אתה לא תרגיש את העבודה הכללית שלך, בעצם לשם מה הגעת. ויש פה 1,000 שאלות שיכולות להיפטר, כי כל כך הרבה מאיתנו מסתובבים השאלה, רגע, לשם מה אני כאן? דבר ראשון, כדי לחייך. קו עקום שמיישר כל דבר. דבר ראשון, תחייך. זה בא לכזה פשטות, אתה רואה מישהו בבית, תגיד לו בוקר טוב, מה שלומך? אתה מתחיל, תגיד לו בעזרת השם יהיה בסדר. איזה השם הוא אומר לך, איפה אתה וזה מרים, תראה מה קורה פה. עוד אחרי השיעור הזה, אתה כולך תהיה באורות, תגיד לו, רגע, בואי נה, איך אני מסביר לו את מה ששמעתי? אני מתרגש פשוט, אני מתרגש, אני לא מבינים, אנחנו הולכים למסע שאני יודע לכאן אנחנו הולכים, שעוד מתחיל לתקתק, אני הולך לקח אתכם, כרגע כל מה שאני רוצה שנעשה זה כאילו הרפיה, אני רוצה שכרגע, רק לשם השיעור הזה, תרפו כרגע מכל הרעיונות שאתם מוכרים לכם, כי דבר ראשון הם נכונים. דבר ראשון הם נכונים. כל הרעיונות, כל הפסוקים ששמעתם, כל הדרכים, אנחנו הולכים להעיר, אני הולך ליצור איזה מין קו, קו מסוים. כי הרבה פנים לתורה, 70 פנים. אני הולך ליצור קו פנימי מסוים שאמור להוביל אותנו, אל תשכחו את השאלה שלנו. למה חנוכיה על צד שמאל? במיוחד אם המנורה של בית המקדש הייתה על צד ימין. אז אם אתה אומר לי שעל צד שמאל, אז אתה חייב להגיד לי שנר החנוכה וקו השמאל יש לו קשר פנימי. אנחנו נבין את הרוחניות בתוך כל הקטע הזה. נר לי, נר לי, נר לי דקיק. בחנוכה נר יאיר. בחנוכה נר יאיר. בחנוכה שרימה שיר. כדי להבין את מה שדיברנו, צריך איזה מקדמה קטנה. אין מה לעשות, יש כאלה אנשים, אחי, תכלס, תכלס לעניין, אתה בלי מקדמות. בואו ניכנס להקדמה. ישנם שני פסוקים בספר תהילים שעל פניו קצת לא מובנים. אחד נמצא בפרק קוף למד ה' והשני נמצא בפרק למד ג'. הפסוק שבקוף למד ה' אומר, כל אשר חפץ השם עשה. כשאתה שומע את הפסוק הזה, כל אשר חפץ השם עשה. הפסוק השני בלמד ג' אומר, ובדבר השם שמיים נעשו. כשאתם שומעים את הפסוק, כל אשר חפץ השם עשה, מה הוא אומר לכם? לא, 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 ובדבר השמיים נעשו. זה הרבה דיבור. את מהירה. כל אשר חפץ השם עשה. מה זה אומר? מה אתה מבין עם מזה? פשטות. כל אשר חפץ השם עשה? חפץ רצון השתוקקות, שכן, כן, הדס, סמדר, אוקיי? כל מה שהוא רוצה, כל מה שבא לו, הוא עושה. עכשיו, מה שואל אדמור הזקן? מה הרבות פה? מה הכוונה מה הרבות? דוד המלך, זה מה שאתה אומר לי? הרי גם ילד קטן יודע, ילד קטן יודע שכל מה שבא להשם לעשות, אם הוא הביג בוס, אז מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. מה אתה בא ללמד אותי? אלא ככה דורש את החסידות. כל אשר חפץ, השם עשה. מה זה חפץ אמרת? רצון, השתוקקות. כל אשר חפץ, השם עשה. מסבירה תורת החסידות, שאיך הקדוש ברוך הוא יוצר את המציאות? ברגע שהוא רוצה משהו, ברגע שהוא חושב משהו, הדבר כבר נוצר. כלומר, להדמיה מאוד מאוד כזאת היא... הדמיה, משל, כדי שירד, לקרב את זה לאוזן. תארו לכם שאתה הולכים במציאות, אתם הולכים ברחוב, ופתאום מתעורר בכם איזה תשוקה, איזה רצון, ורק איך שמתעורר הרצון, התענוג הזה, אתם רואים את זה במציאות. בננה, דולפין, שמיים, ים. יונה, אתם מבינים שרואים את זה רק בסרטים טובים, יאנו, שיש מטריקס. אם יש פה אחד בעל ממון, יש לי רעיון לתסריט סוף הדרך, שם את מטריקס בכיס הקטן, דברו איתי אחרי זה. אורי, אתה יד ימיני, אורי. אתה יודע למה? כי אתה אחד קדימה, אייל. תצא, תזרום, תוציא, תוציא. אז ככה. זה מה שאומר לנו הפסוק. מה הפסוק אומר לנו? שבעצם מה הרבותא, מה דוד המלך אומר לנו פה? יש כאן משהו ללמוד. כל אשר חפץ, הכל תלוי איפה אתה שם את הפסיק. הטוניזציה, זה חלק מתקשורת. הטוניזציה. איפה הטון, איפה אתה שם את הטון בפסוק? כל אשר חפץ, כל אשר חפץ, כל רצון שיש לו, השם עשה. אוקיי? הבנו את הרעיון הזה. ובדבר השם שמיים נעשו, מה זה ובדבר השם שמיים נעשו? ובדבר בדיבור, העולם נברא במאמרות. אז רגע, רגע, מה אתה אומר לי? אם החסידות אומרת, כל אשר חפץ השם עשה, ברגע שיש לו רצון, יש לו תענוג, מתעורר, אז יוצא, נוצר הדבר, אז איך זה מסתדר עם העשרה מאמרות? ובדבר השם שמיים נעשו? שאלה.
זה מידת
שנצאת לענות? בבקשה.
זה פעולה. זאת אומרת, כל אשר חפץ, כאילו, הרבה פעמים הייתי הולכת ברחוב, יש לי השתוקקות רצון ואני רואה את התמונה, יופי. עד שאני לא מדברת ועושה את זה...
יפה, אז תזכירי לי את שמך. מטילדה, אנחנו פשוט בקבוצה טיפולית כאן, אז אני חייב לדעת, קרן. אז קרן מטילדה אומרת שככה, שיש, תשמע, יאל, זה שאני רוצה משהו, זה לא אומר כלום, אני צריכה להוריד את זה לדיבור, לעשייה, כדי שיבוא לבדוק. כלומר, תחשוב שאתה יכול להסתכל על מישהו ולחשוב עליו מה זה טוב, אבל הוא מסתכל עליך, אחרי שתיים של דקות שקט, אומר, אחי, הכל בסדר? הוא מתחיל להרגיש לא טוב עם עצמו, שתגיד לו, לא, לא, הכל בסדר, אני פשוט נהנה להיות בשקט לידך. תגיד, אתה חייב לדבר את עצמך, כדי לגלות את עצמך החוצה. אז אם את אומרת ככה, שזה נכון אצל בני אדם, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, כל אשר חפץ, רצון, רק הוא רוצה את זה, בום, זה מתגלה במציאות. אז למה הוא צריך את הדיבור? תבינה, זה שמתי, מה שענית זה תשובה נכונה לאדם על פי סדר ההשתלשלות, אבל אצלו, שהוא כל יכול, הוא רק מרגיש, רוצה את הדבר, והדבר תופס צורה במציאות. כלומר, זה עצום, אז למה היה צריך את הדיבור? שימו לב, אני מוסיף עוד שאלות, זה בסדר, אל תדאגו, בסוף נענה על הכל. עד כמה שאפשר. כרגע אני, מה שרציתי, רק הרפיה. תנסו להיות כלי ריקן לקבל את השאלות, לא להתעקע ולהיכנס כאילו למסע. זה ייפתח. אז יש לנו שאלה אחת, יש פה שני כתובים. בהקדים העניין של למה החנוכיה מצד שמאל, והמזוזה מצד ימין, והמזוזה מצד ימין והחנוכיה מצד שמאל, רומזים על שני קווים, ימין ושמאל, שהם שני אופנים, שני סוגים, בעבודה של האדם עלי אדמות. ואנחנו נעים לכיוון הפתיחה של כיצד נבראו העולמות, מדוע בצורה הזו, כדי שנבין, רק ככה נבין ונתקשר באמת, מה המטרה הכללית שלי פה עלי אדמות. זה הסיכום של כל מה שאמרנו עד עכשיו. האם התבנית ברורה לכם? יש שאלות? כרגע כשהתבנית לעצמה, יש שאלות וביקשתי מכם לפנות הכל, אז כל הכבוד, אני רואה שפיניתם את הכל, אז אין שאלות. כרגע אני רוצה שבאמת תעזבו, יש בתוככם אוצר. שימו לב מה אני רוצה, אנחנו רוצים להיכנס עם איזשהו חוט פנימה כדי להתמקד. שער כוח. אז נמשיך, אז יש לנו את השאלות, כדי להבין את זה, בהקדים פותח לנו אדמו"ר הזקן ומביא שני פסוקים מספר תהילים. זה לא פשוט חבר'ה. דוד המלך ירושלים, הר הזיתים, אתם יודעים מה יש אחרי הר הזיתים? מדבר יהודה. וואי וואי, לך אל המדבר, תתחיל להיות מדבר, מה יצא ממך? דוד המלך, מה משאיר לנו? כל אשר חפץ השם עשה. באה חסידות להסביר לנו, יש פה חידוש עצום. כשרק בא לו מסוכר רצון, זה נוצר. אז אם זה ככה, אז למה בדבר השם שמיים נעשו? למה השם, אז למה עשרה מאמרות נברא העולם? כולם מבינים מה זה עשרה מאמרות נברא העולם? ויומר, יפה. ויומר אלוקים ויהי אור. ויומר אלוקים תדשי הארץ דשא. ויומר, ויומר, עשרה מאמרות. לקרב את זה לאוזן, כל אחד ואחד מאיתנו נברא בצלמו של הבורא, כיצד אני בורא מציאות? אם אני אשב ככה רק ויחשוב. אמא שלי, מתישהו תעבודו לי, תקומי, הפוסטמה, תתחיל לעשות משהו. לא, אמא, אני בורא מציאות עם מחשבה. נכון, ברובד המחשבה. אבל מתי נמשכים הלבבות, חבר'ה? מתי הלבבות מתחילים להידלק? אחרי המעשים. אחרי המעשים. יעני, יעני, תעזור לילד פה, תראה איפה אתה יכול לתרום לאישה עוד. מישהו נמצא במצוקה ברחוב. עכשיו פה אחד נלך לו הבטריה, המצבר, אז עצר מישהו כדי לעזור לו. אז זאת שמחה מתחילה, אתה עזוז כבר, אומר, מה את רוצה שאני תעברי מלמעלה? אז החבר שלה, החבר שלה קם, מה אמרת, איך דיברת אליה? עכשיו אני רואה את כל זה. ואז הייתי חייב לפני שיעצו את זה. חבר, הוא רק אמר לה לעבור מלמעלה, הוא מנסה לעזור לו, היהודי נתקע. הוא מסתכל עליי. ואז הוא חוזר אליו, יענו, הוא קשה לו עכשיו, הוא בין הימין לשמאל. אז הוא יוצא עליו, הוא מנסה להגיד לו, איך אתה מדבר? שמור את הפה, מה אתה רוצה שאני אשמור את הפה שלי? עכשיו שני ילדים, שני אנשים שהם טובים, לא איזה חלילה, לא שיש לי משהו נגד שוק הקרמל. אבל שני בני טובים, אתה רואה ממש שני בני טובים, שעוד רגע נכנסים לסכסוך של כלום. ואז אני זורק לזה שיצא מהאוטו, אמרתי לו, תשמע אחי, אתה יודע, זה מה זה גבורה ללמוד לא להתייחס? הרוב בכם בלבלתי אותו, אתה לא קולט. לא שלפתי עליו פסוק. יענו, אתה דתי, שלוף עליו פסוק. כתוב, לא תרמיץ. אבל זה היה ממש דרמה, ממש סרט, סיפור. אתם זוכרים את השיעור האחרון שלנו, סיפור ספר סופר. אתה רואה מישהו צריך עזרה, תגיש עזרה. ואז עברתי לכל התור של המכוניות, אמרתי להם, חבר'ה, עוד רגע הם כבר משתחררים, עוד רגע, מסתכלים עליי.
נפלת להם הירח.
כן, אבל לקח להם זמן לשחרר את התודה שבעצם לא באתי להעיק עליהם. כבר השתחרר אחר התור, עוד קצת פחות. זה גם עזרה, זו גם כן יכולה להיות עזרה. סתם נותן לעצמי צלשים. עזרת השם שיהיה כל יום שנעיר את המציאות. לא תודה. אז ככה, אז בואו נחזור. אז מה העניין אחרי המעשים? כלומר, מעשים נמשכים על לבבות, יש עניין של עשייה. אתה לא יכול ליצור רק במחשבה מציאות, אתה צריך בדיבור. אז ככה גם הקדוש ברוך הוא יוצר את העולם בדיבור. אבל אנחנו נשאל שאלה עוד יותר מתוחכמת, אם הוא כל יכול, אז למה הוא לא יוציא את כל הדברים מרצונו? מבאר האדמו"ר הזקן ואומר, והעניין כי הנה נודע, שלכל הדברים יש חומר וצורה. שמש. צורה. שמיים. שמיים, רשי, אש, מים בערבוביה. רקיע, יש לו צורה. הכדור, יש לו צורה. עץ פרי מאכל, לעץ יש צורה. כל דבר הוא חומר וצורה. זה גם כן ברובד הרוחני. כעס, רוגז. זה חומר רוחני יותר, אבל זה חומר. אבל שים לו צורה. זוכרים בגבי שיעור שעבר? אנחנו פה בתבנית שמשתלשלת למסע שנקרא להפוך חושך לאור על פי יהדות, קואוצ'ינג יהודי. מה הסופר, מה התכלית שלנו בגדול? אנחנו אומני בראשית, אני אמרתי, בני אלוקים אתם. אני אמרתי, אלוקים אתם ובני עליון כולכם. מה זה אומר? שכל יהודי הוא כמו אומן בראשית. בתור התחלה, אומן בראשית. המגמה שלנו זה ליצור צורה בחומר. בשפה אחרת זה נקרא עבודת המידות. המידה היא פעם יכולה להיות אש, פעם קנאה, פעם רוגז, פעם כעס, פעם מושפל. תן לזה צורה. מה יוצר את הצורה? המוחין הנכונים שלך, תבניות השכל הנכונות. כלומר, אם כך, כל דבר בחומר יש לו צורה וחומר. מה יצר את החומר ומה יצר את הצורה? אם אנחנו אומרים שכל דבר יש לו חומר וצורה, נכון? איך נוצר החומר ואיך נוצר הצורה? וזה מבאר אדמו"ר הזקן ואומר, ובדבר השם שמיים נעשו, מה זה בדבר? בדיבור נוצר החומר. וזה מה שכתוב במסכת חגיגה, דף י"ב עמוד א'. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, העולם היה מרחיב והולך, הוא לא הפסיק, כי הקדוש ברוך הוא אינסופי. ברגע שברא אותו, האינסופיות נחלצה בו. אז ברגע שהוא אמר אדמה, האדמה התפשטה. הוא אמר מים, הכל התפשט. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא, גער בו פה, והעמיד אותו, נתן לו גבול. עצר אותו. דלכאורה אינו מובן. הרי הוא התברך, ברא את העולם על ידי 10 מאמרות. אז אם הוא ברא על ידי 10 מאמרות, אי אפשר לנברא להתפשט יותר מכפי החיות שנמשכת בו. ואיך ייתכן לומר שהיה העולם מרחיב והולך? אלא. אז איך אפשר לומר שהעולם מרחיב והולך? הרי אם הוא נברא, לנברא יש צורה. אז מה אתה מתכוון? אני, יש לי צורה. אז למה אתה אומר שהעולם היה מרחיב והולך? שימו לב לדקות כאן. אלא שזהו לפי שב10 מאמרות נפרטה רק כללות החיות לכללות הדבר. ב10 מאמרות ניתנה חיות לאדמה, למים, לאש. והדבר הזה היה מתפשט. זה היה חיות כללית. כמו למשל מאמר ויהי אור, שנמשך חיות כללית שתתהווה בריאה מהירה כמו אור השמש. אבל איך ומה תהיה תמונת בריאה הזו וגודלה, זה לא נתפרש בדיבור. אמר יהיה עץ, אמר יהיה אדמה. מה לא נתפרש בדיבור בעשרה מאמרות? כתוב שם איך נראה עץ? כתוב שם איך נראה השמש? תראו איזה מעניין זה. מישהו מאיתנו פעם חשב על זה? מי? וואו. ברוך השם, אייל, תלמד את מקומך, ואתה חשבת שאתה עמוק. בזד אומרים בקפקזית.
זה השיחות הכי?
מה? עכשיו גמרת עליי! לא, לא, תחזרי, תעשי רוויינד, תעשי רוויינד! תשחררי את האמת. כשאתה יושב לא בשימום, אלא כשאתה יושב עם הצליחה הזה, ובאמת נכנס ל... אתה מתחיל לטעות. כי אתה אומן. למה אתה חושב שאתה תוהה? אתה אומן. אז נכון, בהתחלה אנחנו לוקחים צור צורה, לוקחים, מדביקים כמה רעיונות שהם לידים, אבל אתה גודל. אז זה מה שמסביר אדמור הזקן, וזה מה הוא מביא את זה ממסכת חגיגה, ואומר על ידי דוד המלך, על ידי תורת החסידות הסוד, אנחנו מבינים שלכל דבר יש חומר וצורה. בואו נקשר את זה למה שאמרנו מקודם, חומר וצורה זה עניין שאנחנו נכנסים אליו, שני פסוקים בתהילים כדי להבין נר מצווה ותורה אור, ואת החנוכיה וקו הימין המזוזה. חוזרים חזרה לשני הפסוקים האלה. כל אשר חפץ השם עשה. ובדבר השם שמיים נעשו, שני פסוקים. כל אשר חפץ, מתוך הרצון, מתוך ההשתוקקות, מתוך התענוג, נברא הדבר. אז רגע, אז למה נברא בעשרה מאמרות? אלא לומר לך בדיבור, מה נברא בדיבור? החומר, כללות החיות, בעשרה מאמרות. אדמה, שמש, אבל כתוב שמה, נתפרש. נתפרש, מה תהיה תמונת הבריאה? אבל איך ומה תהיה תמונת בריאה זו, תמונת בריאה זו וגודלה חולו, לא נתפרש בדיבור, בדיבור, ולפיכך, ולפיכך. הגערה שגער הקדוש ברוך הוא בעולמו, בעצם, היי, הוא מגלה את רצונו, הוא גילה את רצונו, הגערה בעצם גילתה את רצונו של הבורא, והרצון הזה, כל אשר חפץ, יצר את הצורה של החומר. אם כך נעשה סדר. כל אשר חפץ, השם עשה, ילד מבין, מה שהבוס רוצה, אז הוא עשה. כן, אבל מה דוד המלך רוצה ללמד אותי כאן? שמספיק שהקדוש ברוך הוא רק עלה בו רצון, תענוג למשהו, כמו שלי עכשיו... סלחו לי צמחונים, אני פעם הייתי צמחוני, אבל איזה לפה ככה טובה, יענו. רק חושב, וואי, הנה לפה. הדיבור צריך לעבוד, צריך לשקוע, צריך לעבוד, כדי שזה יצא. אצל הבורא לא, הוא רק חושב זה יוצא. אז אם ככה, למה העולם נברא בדיבור? כי לכל דבר יש חומר וצורה. מה יצר את החומר של העולם, אחים ואחיות? הדיבור. מה יצר את הצורה, את התמונה של כל דבר? הרצון הפנימי שלו. אם ככה, מה אנחנו מבינים על הצורה שלנו?
זה הרצון שלנו.
זה הרצון שלנו.
לא.
זה
הרצון שלנו.
רגע, יש לי פה אנשים מאוד רוחניים. רגע, לאט לאט. כשאני מסתכל עכשיו, אני מתחיל לראות הציור שלו, ושלו, ושלו, כן, ושל כולם. מה אני בעצם מבין? במילים יותר פשוטות, למען האמת, מה שאת אומרת זה נכון. את אומרת לנו שבעצם זה רצון השם. אני הייתי מעדיף לתרגם את זה, שבעצם הצורה של כל אחד מאיתנו זה הפנימיות של הבורא. ומכאן אתה יכול להבין את ההלכה, לא תרצח. כי אתה פוגע בצלם אלוקים. אתה מוציא מפנימיות הבורא, אתה מחסיר מפנימיות הבורא.
אבל אפשר להגיד שאת אותנו כבני אדם ברא השם כחומר, ואת הצורה רצון כל אדם ואדם. מה אדם עושה עם עצמו?
עכשיו, את לוקחת את זה, את מנסה לקרב את זה, גבירתי, למקום של העבודה העצמית שלנו, נכון? זה מה שאמרתי מקודם, שבעצם אנחנו קיבלנו חומר, ועכשיו המגמה שלנו בתור אומן ליצור את הצורה. עכשיו, כדי ליצור את הצורה...
ובחומר הזה גלום איזשהו, לא יודעת איך לקרוא לזה, צלם אלוקים, שיש כאלה שיפתחו אותו, ויש כאלה שירדימו אותו.
בדיוק, יש כאלה שיפתחו את הצלם אלוקים, את הצורה, את הדבר הזה, כי כתכף אנחנו נגיע לזה... בדיוק, יש את האפשרות, ואז עניין של בחירה. אז כלומר, תראו לדברים נפלאים אנחנו מגיעים תוך כדי.
וככה, אתה מסורר חופץ או משהו כזה, לא יודע.
יפה מאוד, סמדר, תחזרי בקול גדול, מה אמרת? אסור לי להרוג ג'וק או לכרות עץ. ובוא אומר לכם, ואפלי לומר ואתפלא יחד איתכם ואתרגש מחדש. ליקוטי דיבורים. אחד הספרים זה יומנו של צדיק. האדמו"ר הריי"צ, האדמו"ר הקודם לרבי מלובביץ', שלושה חלקים שהם ליקוטים של דיבורים שהוא שמע מאביו וסבו, צדיקים. והוא מתאר שם בצורה כל כך מרגשת, ציורית, לא יודע, ביאליק, אולי הם היו חברים, לא יודע. רק שידעו לכם שפרויד, זיגמונד פרויד, אתם יודעים מי היה מטפל של זיגמונד פרויד, אחד המטפלים שהוא היה מגיע להתייעץ איתו? אדמו"ר הרש"ב, אדמו"ר החמישי של לובביץ'. ויש כתובים שזיגמונד פרויד... זיגמונד פרויד בא להתייעץ עם אדמו"ר הרש"ב.
לא יודעת.
לא יודעת, נכון, כי למה קשה לך? כי היום אנחנו מוצאים ציונים עליו באוניברסיטה, ואי אפשר להרוג לו את היד ואת ה... כי זה מתועד, זה מתועד בכתובים. להתייעץ ובא ודיסקס איתו על שאלות של רומו של עולם. את רואה שזה לא איזה מין מניע של מי יותר חזק, אלא שיח חכמים. כן, שיח חכמים. שיח חכמים, אני אומר, אני אמרתי את זה בדרך הלצה, אבל כל אחד שבא בעצם ושואל שאלה אצל מישהו שהוא גדול ממנו. זיגמונד פרויד היה גדול. זה נשמע יהודית. הוא בא והוא שואל אצל החכם, מה קורה לי כשאני בא ושואל אצל חברי? הרי אני מקבל ממנו עצה. אני מתפתח מהתשובה שלו. לכן אמרתי, מטופל. זה לא יכול להיות, זה חייב להיות, גבירתי הדדי. חייב להיות. אז ככה, אז בואו נמשיך. חבר, פרויד, חזרו לי להתחבר. עם הליקוטי דיבורים, נכון? את אומרת, אז אם זה ככה, למה עץ? אז הוא אומר, בליקוטי דיבורים, הוא שמה כל כך כותב את זה נפלא, שאדמו"ר הריי"צ מספר לנו בעודו ילד, אדמו"ר הרש"ב, רבי שמואל בר, מגיע... רבי שלום בר, מגיע אל ילדו ואומר לו, אתה יודע שקיבלנו מהארי הקדוש, שלכל דבר בבריאה הזאת יש חלק בתוכנית הכללית. וכל דבר שלפניך הוא חיות אלוקית. הכל זה אלוקות. הילד, כותב אדמו"ר הריי"צ, בעודי נסער ממה שאומר לי אבי, תפסתי עלה וקמצ'צ'תי אותו ביד. ניגש אליו, אדמו"ר הרש"ב אומר לו, הרי אמרתי לך שכל דבר הוא אלוקות. נקודה. זה שיצא לנו שם של לא מתחשבים בטבע, זה שיצא לנו שם שאנחנו לא ירוקים למיניהם, זה אולי יצא לי שם לאגו של אייל, כמו אחד שאני רואה, יש לפעמים, יש עונות בשנה שמגיעים אוטובוסים של פינגווינים לצפון, פתאום, אני כולי, מגיע להופעה, באידרה רבה, לא, בשופרות, פתאום, אני לא יגע, כולי נבלים, אחי, פתאום זורקים לי בקבוקים של פלסטיק מהחלון. הפינגווין התחלף לזה והוצאתי שיניים. ואז הרגעתי את עצמי, דאון בוי, דאון, 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 דאון. זה לא הווי, זה לא. זו הצורה בחומר. יוצאים פה כל מיני חלושים, אני רואה אם זה משחק או מה, לא פשוט לא לקחתי כדורים הבוקר והכל יוצא יופי.
ונפלת בכדור.
יו, אתם לא מבינים, הדודות והדודות, וכל הפעם זה אומר, יאללה, אף פעם לא ראינו אותך רוקד ככה. היי, כנראה שאני צריך לילה, תבוא להשתחרר, יצא מני כמה שנים טובות לרקוד. אז ככה, כל אחד הוא עולם ומלואו. וזאת השם שנעודד ונתמוך ונעזור אחד לשני להעיר. להעיר פשוט. להעיר, להדליק אחד לשני את הנר. אז אם זה ככה, אם זה ככה שהצורה היא באה מרצונו של הבורא, אז כל דבר הוא כל כך אלוקי. עכשיו, רק אנחנו יכולים עכשיו לטעות קצת על קנקנו, שאולם למה אומרים כל התורה כולה ואהבת לרעך כמוך? וכדי להגיע באמת לאהבת אלוקיות, אתה צריך לאהוב את הזולת. כלומר, הרעיון הזה שלא לפגוע בכל דבר, כי הכל זה אור אלוקי, הכל זה בא ממנו. אז הצורה, התמונה של הבריאה בעצם באה מכל אשר חפץ, מפנימיות הבורא. אז עכשיו נשאלת שאלה קשה, לא קשה, מעניינת, סליחה. והנה מה שנברא החומר במאמר ודיבור, ולא נברא הכל בחפץ השם ורצונו בלבד. זה שאלה פה, היא מוסתרת, זה סגנון. צריך ביור. מאחר שביכולתו של הקדוש ברוך הוא לברוא על ידי עצם רצונו וחפצו, וכפי שאכן נבראה צורת כל הנבראים, למה לא ברא גם את חומר הנברא באופן כזה? אלא הוא ברא את חומר הנברא בדיבור ומאמר, ואת התמונה של הנבראים, את הצורה, בחפץ.
Welcome to the real world.
פנימיות התורה, חסידות. רגע של פרסמות, נחזור. לא, אני פשוט, זה לא יאומן. איזה אוצר, איזה אוצר? אוקיי, אתם איתי? עד כאן בסדר? יפה. שאלה טובה, נכון? למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את הכל מהרצון שלו? רעיונות. למה אם הוא ברא את החומר במאמר ודיבור? הרי זה הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא ברא את הכל? כמו שהוא ברא את תמונת הנבראים מהרצון שלו, הפנימי, למה כל העולם לא נברא מפנימיות הבורא? מהרצון הפנימי שלו? רגע שנגיע למגילת אסתר, ואני אלמד אתכם מאמר על מגילת אסתר, אסתר. אסתר זה א' מסתתר. א' מסתתר. האמת, א', האחדות, האהבה, א', בדיוק. כדי שגם לנו יהיה מקום, מפליא לבאר שאם היה רק הכל נברא מפנימיותו של הבורא, אז לא היה גילוי מאין ליש, רק שהיה עולם בטל במציאות ממש. וגילוי היש הוא בדבר השם, מה הכוונה? רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה עולם ויהיו נבראים המרגישים את עצמם ליש. יש במילים שלנו זה אני. אני אוהב, אני רוצה, לא מסכים, כן מסכים, האגו. ודבר נפרד מאלוקות, ככה רצה השם, שיהיה יש, דבר נפרד מאלוקות. אנחנו עדיין מדסקסים בבריאת העולם, באופן בריאת העולם. ואם הבריאה הייתה רק מצד חפץ השם ורצונו בלבד, מבלי שיבוא לכלל דיבור, אז לא היו הנבראים בבחינת יש, אלא היו בטלים במציאות ממש. היינו שאז היה נרגש אלוקות בגלוי בכל מקום ונקודה בעולם. ומובן שאם היה עולם נברא באופן כזה, לא היה שייך שיש נבראים שיהיו בכלל באיזושהי סוג של מערכת יחסים עם הבורא. הכל היה אלוקות, כמו בעולמות עליונים. המלאכים משתחווים, שם ברור שיש אלוקות. כלומר, אם היה פה גילוי של הפנימיות, מה עוד לא היה? לא הייתה שום מציאות של רע. רע רצות עדיניות, רש עין, רצון עצמי. לא היה גם כן רע, לא היה חושך. לא היה שום דבר שצריכים להילחם בו, לעבוד מולו. הכל היה בפשטות אלוקות. לא היה שום הרגש של מציאות של יש, קיומו של האני. ומה היה? רק הוא לבדו ואין זולתו. והרי כל בריאת העולם היא כדי שיהיו פה בני אדם שיבנו מערכת יחסים עם בוראם, כמו כל מערכת יחסים רגילה המוכרת לנו. שיש בה אהבה, ויש בה כבוד, ויש בה מסירות, ויש בה נאמנות, ויש בה... קטונתי, יש פה אנשים מטפלים וחכמים גדולים. זה עוד תחום יפה, בואי לא נפתח אותי קיה. הכל גלוי והרשות נתונה, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבן, ולנו יש את מלך העולם. עכשיו תראו, הוא לא מפסיק, הוא עוד חוקר. תראו מה זה. מוח אלוקי. אז מה הבנו? שאם הכל היה נברא מהרצון, לא היה פה אני. הכל היה פה אלוקות, לא היה פה חופש בחירה בכלל לעבוד אותו. כלומר, מה היה קורה? כמו שכתוב בתלמוד, לו היה רשות לעין לראות ולאוזן לשמוע, מה היה קורה לבן אדם? אני רוצה להמחיש לכם את זה. היה נדבק לפינה. Yes, master. Yes, master. לא היה שום מציאות וקיום של אני. לא הייתה פה שום בחירה.
לא היה גם אגו.
מה היה?
לא היה גם אגו.
לא היה גם אגו. עכשיו בוא נראה. לאט לאט אנחנו בדרך.
מה בעצם יש בדיבור שיוצר את המרחב?
יפה מאוד. איזה שאלה. זו השאלה הבאה. מה דווקא יש בדיבור שיוצר את המרחק הזה מהבורא? וכך מביא אדמור הזקן, ממשיך ואומר, בתהילים בפרק קוף ממח, כי הוא ציווה ונבראו. מה זה ציווה? מלשון ציווי. כלומר, מי מצווה? מי יכול לצוות? בן אדם שהוא מרומם וניסה. אם זה המנכ״ל בעבודה ועד למלכו של עולם. כיצד נברא העולם? כי הוא ציווה ונבראו, נברא בדיבור. מי בדרך כלל מצווה? אנחנו נכניס את זה למשל, מלך. כיצד מלך מפעיל את נתיניו? על ידי דיבור. הוא חייב להתגלות אליהם על ידי דיבור. כלומר, כדי לברוא את העולמות, הדיבור יוצא, המלך נותן את הדיבור, הוא מעביר את הדיבור הזה, ואז בעצם העולם מתחיל לתפקד. אנחנו במנסה כרגע לבאר, למה בעצם ישות הנבראים תלויה בדיבורו של הקדוש ברוך הוא? מה זה הדיבור הזה? כתוב בקבלה מלכות פה. בפתח אליהו עשרה תיקונים קרינן להון, הם עשרה כוחות אלוקיים, אומר אליהו הנביא, שאיתם ברא הבורא את עולמו. מלכות יש חוכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מי ששומע את זה פעם ראשונה, זה בסדר. זה כמו שתאר לך, אתה נכנס, לומד פעם ראשונה מ-1 עד 10. 10 כוחות. כרגע, זה תחום בפני עצמו ללמוד מה כוח אומר ומה פעולתו. 10 כוחות שאיתם הבורא יוצר את העולם. מלכות פה, מלכות פה כשמע פה. המלכות מלשון מלך היא בחינת הדיבור. כלומר, מאיכן נבראו העולמות? מאותו כוח אלוקי שנקרא מלכות בדיבור. כשהעולם נברא מהמלכות, אמנם המלך, נכון? אם זה מלכות, אז מה היא עדיין? היא עדיין מרוממת וניסית מהנברא, נכון? אז איך עוברת החיות מהמלכות, מהדיבור אלינו? איך נוצר כוח הפועל בנפעל? איך אני בעצם מתקיים? למה? כי אם אתה אומר שהעולם נברא מהדיבור, כי הוא ציווה ונבראו, ציווי שייך למלך. מלכות פה, מספירת המלכות נבראים העולמות, ככה כתוב בתלמוד, ככה כתוב בזוהר, מהמלכות. המלכות כמו שמלך הוא מרומם מאיתנו, נכון? הוא ניסה. אז איך בכל זאת אני מקבל את החיות אליי? כיצד מגיע כוח הפועל בנפעל? כוח הפועל זה כוח הבורא בנפעל. איך אני חי? כי אם הוא כל כך מרומם וניסה, וממנו יוצא האור, וכשממנו יוצא האור, איך הוא יוצא? במסה אדירה. איך אני מקבל את זה? בואו נחזור אל המשל. המשל זו שיטת לימוד. סיפור כמו שמורה או מורה, וכמו ששלמה המלך ידע להמשיל 3,000 משל לכל רעיון. איך המלך מעביר את הרצון שלו לנתינים שלו? מהמלך זה עובר למי? לשרים הקרובים, נכון? מהשרים הקרובים זה הופך לממונים על הענפים, האצלת סמכויות, נכון? מהממונים וראשי העיירות זה הופך לפרטים עד שזה מגיע אלינו. מי שקיבל את הציווי ראשון מהשר ואני מקבל, האם זה שאני עומד כרגע ואני מקבל, הנה, עוד מס, עוד הוראה, עוד נטל, עוד עניין, האם אני מקבל את זה כמו שהשר קיבל את זה? כלומר, מה זה עובר? זה עובר סדר של הדרגה, השתלשלות. הדבר הזה נקרא עילה ועלול בקבלה. יש את הסיבה ויש את המסובב. כלומר, כמו שלשלת זה עובר. האור ממלכות פה, למה דווקא זה היה בדיבור צריך לעשות העולמות? מה יש בדיבור? אז אומרים שדווקא על ידי שהמלכות, מלכות פה היא הדיבור, מה המלכות היא מרוממת וניסית ממה? מהנברא, נכון? מה נוצר לי כאן? הבדלה. אין מלך ללא עם. כדי שיהיה מלך צריך להיות עם. האם העם הוא בערך למלך? לא. המלך נמצא מרומם וניסה. הנתינים נמצאים בממלכה, הם מרגישים שבעצם מי עומד מעליהם? יש מעליהם מלך. אז מה נוצר לנו פה בעצם? ריחוק. על ידי הדיבור, על ידי הציווי, על ידי מידת המלכות, מה נוצר בעצם? ריחוק, הבדלה. עצם הדיבור המליך אותו, מה הכוונה?
עצם זה שהוא דיבר והוציא לפועל כמעט שהוא רצה, בעצם עשה אותו.
יפה מאוד, זה עשה אותו מלך. הדיבור, הציווי, יפה מאוד, יפה מאוד. את משכילה, את על קו הנכון. בעצם הדיבור הזה יצר, המלכות יצרה את מידת המלכות, את המקום הזה שיש מלך. היה חייב להיות ריחוק, כי מלך חייב להיות על עם. אם אני אהיה סחבק עם כולם, אז אין פה מלוכה, אתה סחבק של כולם. בגלל זה העולם לא נברא בחסד. מה זה בחסד? קירוב. כי אם היינו יותר מדי קרובים אליו, לא היה מציאות של אני. הייתי מרגיש כל כך קרוב אליו, אז מה הייתי? כן אדוני, בטח, אני כל כך בחיבוק, כל כך קרוב אליך, שאין מציאות של יש. דווקא על ידי הציבור, על ידי הדיבור, נוצר הריחוק הזה. למה צריך להיווצר הריחוק הזה? כדי זה שיהיה עם שחושב כמו שבא לו, איך שבא לו, כדי שיהיה אני ואת שנחשוב, שנרגיש את עצמנו. וזה על ידי הדיבור נוצר. על ידי המלכות, על ידי הציווי. רק אבל איך בכל זאת אנחנו חיים? העברנו פה שני דברים. למה בעצם העולם היה צריך להידבר בדיבור? היש היה חייב להידבר בדיבור כדי שתהיה כאן הבדלה. כדי שיהיה מלך ויהיה עם. כדי שיהיה הפרדה. האור, הקדוש ברוך הוא מרומם מאיתנו, ויש אותנו. מה הדבר הזה אומר? שאתה נמצא רחוק מהמלך, אתה עושה מה שבא לך, נכון? יש לך בחירה. יש לך אגו. יש לך ישות.
התורה מחברת ביניהם, לא?
זה כבר התורה. התורה אמורה בעצם ליצור, בגלל זה ירד התורה לעולם, בדיוק. מי שמסתכל על תורה בתור דבר של פקודות וציוויים ולמה, אז הוא מסתכל ברובד כל כך החיצוני של התורה. כל המצוות האלה, ונר מצווה ותורה אור, מצוות המזוזה ומצוות החנוכיה, כל זה בעצם קווים שעוזרים לנו בעצם ליצור את המערכת היחסים הזאת, להחזיר חזרה את התחושה שבעצם אני והוא זה אחד. רק הדיבור, המלכות, יצרה את האלם הזה. עכשיו, מה אנחנו עוד מבינים? אז אם יש כזה הבדל בין המלכות שיצרה את העולמות, ויש ריחוק בין המלך אליי, כי באמת, ואיך אני רואה את הריחוק הזה בפשטות, בינינו כמה באמת אוחזים בזה שהכל פה זה אחד, יש פה העלם, יש פה ריחוק, כדי שאני אהיה יש. הדיבור יצר את זה.